שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים. ולמרות ההפסקה שנכפתה עליי מכוח המציאות בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך בלימודנו הקבוע בפרק חלק. אני מקווה שעבר עליכם חג השבועות ויום השבת בשמחה וטוב לבב. ובכן, אנחנו ממשיכים בסנהדרין דף צדיק ה' עמוד ב'. מי שיש לו גמרא יסתכל במהדורה של וילנה. אנחנו באמר רב יהודה אמר רב, מספר שורות מלמעלה, זה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, שורה 21. כן, שורה 21, אמר רב יהודה אמר רב. כאן אנחנו לומדים על ההתנגשות הגדולה שהייתה בין סנחריב לבין חזקיהו מלך יהודה, התחלנו כבר בשבועות האחרונים, וכאן אנחנו עסוקים באופי של המלחמה הזאת. האמת ישראל זה לא ה-21, זה 24. אמר רב יהודה אמר רב, בא עליהם סנחריב הרשע. אז כאן יש לנו ניתוח מאוד מעניין של מהו הצבא של מעצמה עולמית. כן, הרי באותם הימים אשור היא המעצמה הגדולה בעולם, והיא היוצאת למלחמה נגד עם ישראל, נגד ממלכת יהודה וחזקיהו. והגמרא מתעניינת מאוד בהרכב של הצבא של סנחריב, ממה הוא היה עשוי. אמר רב יהודה אמר רב, בא עליהם סנחריב הרשע ב-45,000 איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב, ועמהם שגלונות וזונות, ובשמונים, אנחנו עוד ננתח את זה, וב-80,000 גיבורים לבושי שריון קליפה, וב-60,000 אחוזי חרב רצים לפניו, והשאר פרשים ורגלים. טוב, מה זה המספרים האדירים האלה? 45,000 איש בני מלכים. זאת אומרת שבמלחמה משתתפים גם הבורגנים, הילדים המפונקים של החברה העשירה של אשור. עכשיו שימו לב שאותם בני מלכים, כן, ילדי שמנת של נינווה, הם מגיעים כשהם באים עם כל התנאים האפשריים. אם היה אפשר מיזוג אוויר באותם הימים, מן הסתם בתוך המרכבה שלהם היה גם מיזוג אוויר, air condition. הם באים עם שגלונות, שגלונות אומר רש"י מלאכות, זאת אומרת הם באים עם החברה שלהם, וזונות גם באים עם השעשועים שלהם. כלומר הם יוצאים למלחמה לא בתור פטריוטים, הם הולכים למלחמה כי הם מחפשים אקשן, מחפשים חוויות. בעצם מדובר במלחמה של מפונקים. עכשיו, מלחמה של מפונקים, יש תמיד, השאלה היא למה הגמרא מדגישה את זה. את זה אנחנו נראה לי, אני לא בטוח שכבר בשיעור הזה, אנחנו נראה באחד השיעורים הקרובים. למה המספר 45,000? כאשר אנחנו רואים מספרים גדולים בתלמוד, אנחנו תמיד צריכים להבין את המספר הקטן. כלומר, אלפים לא כל כך מעניינים אותנו. אלפים הכוונה הרבה. אבל מה זה 45? היה אפשר להגיד גם 54. אלא 45 זה בגמטריה אדם. כלומר, השכבת העילית של החברה האשורית מייצגת את הטוב ביותר שיכולה החברה האנושית לייצר, האידיאל של האדם. יש מחזה של שייקספיר הנקרא יוליוס קיסר, ושם הגיבור המרכזי של המחזה זה דווקא ברוטוס. ברוטוס הבן המאומץ של קיסר שבסוף רוצח אותו, יוצא למלחמה, והמחזה מסתיים עם הריגתו של ברוטוס במלחמה, וזה מסתיים בשבחו. אומרים הוא היה אדם. כן, עבור כמו שהגמרא אומרת על עם ישראל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, גם יש אידאל של אדם באדום. אדום אותיות אדם. ויש שני אופנים להיות אדם. יש אדם פנימי ויש אדם חיצוני. המהר"ל אומר, אדום ירשו את האדם הסטרוקטורלי, החיצוני, זה שמסוגל לייצר ציוויליזציה שנותנת צורה לחיים, אבל לא נותנת תוכן ומשמעות לחיים. בעוד שעם ישראל הוא אמנם לא כל כך חזק בנושא הציוויליזציוני פוליטי, אבל עם ישראל הוא חזק בתחום הפנימי, נתינת משמעות לחיים. אז כאן אנחנו רואים שאשור, כמו אדום יותר מאוחר, כמו הרומאים, מגיעים עם צבא של 45,000 מפונקים. הכוונה, מדובר במי שטוען לכתר של להיות אדם באמת. אז זה מה שכתוב כאן. בא עליהם סנחריב הרשע ב-45,000 איש שמבקשים להיות אדם. ב-45,000 איש, בני מלאכים, יושבים בקרונות של זהב, ועמהם שגלונות וזונות. כלומר, הם יוצאים למלחמה בתור שעשוע, של אבירים, של אצילים. אחרי יש לנו 80,000 גיבורים לבושי שריון קליפה. מה זה 80? 80,000 זה מכפלה של המספר 8. כבר ראינו ש... לחזקיהו יש 8 שמות, לסנחריב יש 8 שמות, וראינו שהמספר 8 מציין את הניסיון להיות מעל הטבע. כלומר, יש, אבל זה לכאורה דבר נעלה, הרי מה אצלנו מעל הטבע? הנשמה היא מעל הטבע. אז אולי יש גם בצבא של סנחריב איזה מחשבה על טבעית. אלא שכאן התלמוד מיד מוסיף, זה שריון קליפה. מדובר על חיצוניות, על נשמתיות מזויפת. וגם יש שם 60,000 אחוזי חרב רצים לפניו. טוב, המספר 60 אחוזי חרב מזכיר לנו משהו, מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. כלומר, כשאנחנו מדברים על כוח צבאי, הכוח, זה אומר, של הלוחמה, הלוחמה הרגלית, חיל רגלים, מאלה שאחוזי חרב, זה תמיד מספר 60. 60 זה מעגל שלם. כן, זה, המהר"ל מסביר את זה בכמה מקומות. 60 ריבו זה המספר השלם של הריבוי. והשאר פרשים. ורגלי. עכשיו כאן התלמוד מוסיף דבר מעניין, וכן באו על אברהם. כלומר, ארבעת המלאכים שנלחמו יחד עם כדור לעומר נגד אברהם, היו גם כן במספרים, היו גם כן במספר הזה. וכן עתידים לבוא עם גוג ומגוג. מה זה אומר? כלומר, אם המספרים האלה חוזרים על עצמם, זה בא לומר שזה לא איזה מלחמה מקרית, זאת מלחמה של קבע בין העמים לבין ישראל. המספרים שראינו מייצגים את העוצמה של האנושות בהתנגדותה לעם ישראל. ולכן זה ככה התחיל עם אברהם וככה מסתיים בגוג ומגוג. באמצע הייתה הזדמנות, הרי ראינו שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג, ולכן הייתה גם אפשרות כזאת בימי בימי סנחריב, וכך הם באו. במתניתא תנא, מחילה מקדמותכם. כן, סליחה. במתניתא תנא, עכשיו מביאים לנו ברייתא, עד עכשיו זה הדברי רב יהודה אמר רב, עכשיו יש לנו גם ברייתא. אורך מחנהו 400 פרסה. כלומר, אם אתם מודדים מתחילת הצבא ועד סוף הצבא, יש לכם 400 פרסה. כלומר, 1,600 קילומטרים. רוחב צוואר סוסיו 40 פרסה. כלומר, אם אתם שמים סוס ליד סוס, יש לכם 160 קילומטר. אתם מאמינים לזה? איך אפשר לא להאמין? זה כתוב בגמרא. מצד שני, זה לא הגיוני, זה בלתי אפשרי מבחינה טבעית. בואו נראה. סך מחנהו, כמה יש בסך הכל בכל הצבא של סנחריב? בואו נסתכל. 260 ריבו אלפים חסר חד. כלומר, 2.6 מיליארד חיילים. זה מספר בלתי אפשרי בעליל. איפה מצאנו צבא של 2.6 מיליארד? שלא לדבר על זה שזה הרבה יותר ממה שהאנושות הכילה באותם הימים. בימי סנחריב לא היו כל כך הרבה אנשים בעולם. אז גם האורך של המחנה, הרוחב של הצוואר של הסוסים, הכמות האדירה של חיילים, 2.6 מיליארד, זה דבר בלתי אפשרי. המהר"ל מפראג שוב בא לעזרתנו בדבר הזה, בכלל הגישה של המהר"ל לאגדות חז"ל. לגבי מספרים של חז"ל או אמירות מוזרות של חז"ל, כגון שרבקה הייתה בת 3, או שמשה רבנו היה בגובה 10 אמות, ועוד כל מיני ביטויים כאלה. המשמעות הפשוטה היא שהמספרים האלה הם המספרים הראויים לפי המהות. למשל אומר המהר"ל, מדוע אמרו על משה רבנו שהגובה שלו היה 10 אמות, כלומר 4.80 מטר? בגלל שהמספר הזה ראוי למשה לפי מדרגת שלמותו. כי הרי כל דבר חשוב נמדד ב-10, ב-10 מאמרות נברא העולם, 10 מכות, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, או בבית המקדש וכדומה. כך שאם אני רוצה להעריך מהו הגובה של הגוף של משה, הראוי למשה, ברור שהמספר הראוי זה 10 אמות. אבל יכול להיות עיכוב מצד הטבע. הטבע הביולוגי אינו מאפשר לאדם להיות בגובה של 10 אמות, ולכן אומר המהר"ל, היה גבוה כמה שאפשר. אז יש הבדל בין הראוי לבין המציאות. אותו דבר לגבי רבקה בת 3. רבקה, ברגע שראויה לביאה באופן עקרוני, במובן הזה שאין בתוליה חוזרים, מאותה שעה היא ראויה ליצחק. במציאות ברור שהיא לא הייתה בת 3, במציאות הייתה הרבה יותר גדולה, כפי הראוי לנערה שהולכת לשאוב את המים. כמו כן, פה כשאנחנו רואים את המספרים האדירים של המחנה של סנחריב, זה מה שראוי למחנה של סנחריב. במציאות היה הרבה, כמה שאפשר. גם הרב קוק אגב אומר לגבי המספרים שמופיעים באיכה רבה. במדרש איכה רבה יש לנו תיאור מאוד מעניין של כמה אנשים היו בירושלים. ואז אומרים לנו שהיה כך וכך שווקים ובכל שוק ושוק כך וכך בתי כנסת ובתי מדרשות וכך וכך בכל בתי מדרשות. כמה תלמידים היו כפליים כיוצאי מצרים, יוצא גם כן שבירושלים היו מיליארדים רבים של יהודים. לפני החורבן, אומר הרב קוק, חז"ל ראו בירושלים ברוח הקודש מה שעין הבשר, העיניים הבשריות שלנו לא רואות. אבל באמת, באמת, בתוך ירושלים יש מספר כזה של נשמות, רק שזה לא נשמות, גלויות. אותו דבר פה לגבי הצבא של סנחריב, הוא באמת מכיל 2.6 מיליארד חיילים, אבל במציאות היה פחות. אז אם ככה אני צריך להבין מה המשמעות של המספר הזה, 2.6 מיליארד. 2.6 זה מכפלה של 26. 26, מספר מפורסם אצל היהודים, זה הגמטריה של שם הוויה. זאת אומרת, כשסנחריב בא להילחם, מה קורה פה? זה בסדר? אני מקווה שחזר האינטרנט, היה איזה הפסקה לרגע. כן, כן, חזר. כשסנחריב בא להילחם, הרי הוא בא להילחם נגד השם. כן, הרי זה מה שראינו. סנחריב גידף, על ידי שליח אומנם, אבל גידף, כלפי מעלה.
כבוד הרב סגור.
סליחה? בסדר. עכשיו זה בסדר, נכון? עכשיו? כן. אז סנחריב, כיוון שהוא גידף, אמנם על ידי שליח, אבל באמת גידף כלפי שמיה, אז האויב שלו זה לא חזקיה ומלך יהודה, האויב שלו זה שם השם, זה יוד כה וו כה. ולכן הוא מעמיד כנגד שם הוויה, צבא שגם הוא שם הוויה, 2.6 מיליארד, כלומר מכפלה של המספר 26. אבל כאן התלמוד, והתלמוד יש לו פה חוש הומור לא קטן. אני חוזר פה למשפט, סך מחנהו 260 ריבו אלפים חסר אחד. כלומר זה לא מגיע ל-2.6 מיליארד, חסר אחד. באי אביי, ואביי יש לו גם כן חוש הומור לא קטן, הוא אומר חסר אחד ריבויה, או חסר אחד אלפא, או חסר אחד מאה, או חסר אחד. כלומר כשאתה אומר חסר אחד, אחד ריבו, אלף, מאה, או חייל אחד. והגמרא עונה, תיקו. כלומר זאת שאלה ללא פתרון. מה זה בא לומר שיש לנו תיקו? זה אומר שזאת שאלה לא חשובה. מה שחשוב זה שחסר אחד. מי זה האחד שחסר? האחד שחסר זה יחידו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שמצאנו למשל, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה 100 פעמים ואחד. פעם זה מילה נקבית, היה צריך להגיד 100 פעמים ואחת. אבל אם כתוב 100 פעמים ואחד, משמע שמי ששונה פרקו 100 פעמים, זה מה שצריך כדי לזכור בעל פה. אבל זה צריך להיות לשם שמיים, ואחד, הקדוש ברוך הוא ששמו אחד. ולכן אומר התלמוד, ההבדל בין שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד, זה מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כן, מי ששונה פרקו 100 פעמים, לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. אם זה 100 פעמים ואחד, יש לו כוונה לשם שמיים, אז הוא עבד את אלוהים, הוא עובד אלוהים. אז אותו דבר יש לנו פה, ההתאמצות של סנחריב להקים צבא נגד השם, זה חייב להיות מכפלה של 26, אבל חסר לו אחד. כן? האחד הזה נמצא בירושלים, זה הקדוש ברוך הוא. טענה, עכשיו יש לנו עוד ברייתא שמתארת את האופן שבו הצבא הזה התקדם. ראשונים עברו בשחי שנאמר, וחלף ביהודה שטף ועבר. זאת אומרת, הם שחו בתוך נהר פרת. אמצעים עברו בקומה, הם כבר לא היו צריכים לשחות, הם היו יכולים ללכת ברגל למרות שהיה שם מים, שנאמר עד צוואר יגיע. האחרונים העלו עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות, עד שהביאו מים ממקום אחר ושתו, שנאמר אני קרתי ושתיתי מים. טוב, זה ביטויים שבאים להעצים את את התופעה של הצבא של אותה מעצמה. על זה שואל התלמוד, אחרי שאמרנו את כל המספרים האדירים האלה גם בדברי רב וגם בברייתא, עולה שאלה, והכתיב ויצא מלאך השם ויכה במחנה אשור 185,000 וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. אז מה אתה מדבר איתי? היי, עוד פעם, יש פה בעיית. שוב היו בעיות, אני מצטער. כן, אז מה אתה מדבר על מספרים אדירים? הרי בתנך עצמו כתוב 185,000, שגם זה מספר גדול, אבל זה לא מיליארדים. אמר רבי אבאו, הללו ראשי גייסות הן. כלומר, מה שכתוב 185,000 זה הקצינים. עכשיו, מה זה 185? 185 זה גמטריה של 186 מינוס 1, לא? אם אני יודע במתמטיקה, 185 זה שווה 186 מינוס 1. ומה זה 186? גמטריה מקום. מקום ברוך הוא. כן? או למשל אם אתם תקחו, שוב אני היום אוהב גמטריות, שם הוויה י' כ' ו' כ', י' בריבוע ועוד ה' בריבוע ועוד ו' בריבוע ועוד ה' בריבוע, זה יוצא בגמטריה מקום, 186. היכולת של סנחריב זה 185. שוב אנחנו רואים פה את החסר אחד. אמר רב אשה, דייקה נמי דכתיב, אפשר גם להוכיח את זה, לדייק את זה מהכתוב, שזה היה רק ראשי גייסות, דכתיב במשמניו רזון. כן, כלומר שהשם שולח במשמניו של סנחריב רזון, בשמנים דאיתבהו. אמר רבינה, דייקה נמי דכתיב, אפשר גם להוכיח את זה מאוד פסוק, וישלח השם מלאר ויבחר, כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה, וגומר. אז אם כן, מדובר היה בקצינים. ויבוא בית אלוהיו, עכשיו יש כאן המשך בדברי ישעיהו, וגם בדברי הימים, וגם בספר מלאכים מסופר, שכאשר סנחריב ברח מן הארץ, וחזר לנינווה, הוא נרצח על ידי שניים מילדיו. הנקראים הדרצר ושרצר. אז כאן הפסוק אומר, ויבוא, בית, בדברי הימים מובא, ויבוא בית אלוהיו, ומיוצאי מעב שם, הפילוהו בחרב. טוב, הסיפור הזה של בניו שמקים אותו, זה אנחנו נראה בהגדה שבהמשך. בינתיים אנחנו רואים את, את המפלה. שמה מינה, בחרב שמה מינה. במה היא קם? עכשיו מתעניינים, הפעולה הזאת הניסית, שמלאך השם יוצא ומכה במחנה אשור, אז התלמוד מתעניין בשאלה מעניינת, מה היה הנשק שבו השתמש המלאך כדי להכות במחנה אשור? ואז יש לנו כמה דעות, כל דעה מייצגת הערכה שונה לצבאו של סנחריב. רבי אליעזר אומר, ביד היא קמה. איזה יד? יד של הקדוש ברוך הוא, בוא נראה, שנאמר, וירא ישראל את היד הגדולה, היד שעתידה להיפרע מסנחריב. רבי יהושע אומר, באצבע היא קם, שנאמר, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, היא אצבע שעתידה להיפרע מסנחריב. זה מאוד מעניין שאנחנו לוקחים פסוקים שנאמרו ביציאת מצרים, במכות מצרים, ומעבירים אותם לסנחריב. ההסבר, קודם כל, הקישור הזה שנעשה בין סנחריב לבין יציאת מצרים, עד כדי כך שחזל גם אמרו שפרעו הוא בעצמו סנחריב שהלך למלוך בנינווה, הדבר הזה הוא משמעותי, כי בעצם יציאת מצרים זה גאולה ראשונה, והמעשה של סנחריב וחזקיהו היה צריך להיות גאולה אחרונה. ולכן כל מה שקרה ביציאת מצרים צריך להתרחש במלחמת גוג ומגוג הפוטנציאלית הזאת, למרות שבסוף זה לא היה מלחמת גוג ומגוג. והשאלה האם זה ביד או באצבע. מה ההבדל בין יד לאצבע? כשאני מכה ביד, זאת מכה כללית, שאיננה מכוונת למישהו ספציפי. אם אני מכה באצבע, זה סימן שאני יורד לפרטים, ואני מתעניין במי שאני מכה. אז זה בדיוק ההבדל שהיה בין 10 מכות לבין קריאת ים סוף. ב-10 מכות הקדוש ברוך הוא טיפל במצרים ב-10 נקודות שונות, כמו לחיצות של דיקור סיני. צריך לטפל ביאור, צריך לטפל בארץ, צריך לטפל בבכורות, כל דבר ודבר זו מכה ספציפית, ולכן יש אצבע. לעומת זה, קריאת ים סוף זה חיסולה הכללי של מצרים, ולכן זה כבר לא אצבע, זה יד. אז זאת השאלה, איך להסתכל על הצבא של סנחריב. האם הצבא של סנחריב זה מי שצריך לחסל באופן כללי, או שיש בו חשבונות מדויקים של מידת הדין? זה המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר מזלזל, אפשר לומר, באשור, עד כדי כך שכזה הוא מכה אותם ביד, חיסול כללי, בעוד שלדעת רבי יהושע עדיין הייתה מעלה מסוימת אצל האשורים שעשתה שהחיסול שלהם היה צריך להיות ממוקד, ספציפי. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל. גבריאל זה מידת הדין, כן? כלומר מגיע הזמן שגבריאל יעשה דין בעולם. אגב, זה אחת המגמות של ימות המשיח. למה? אוי, עוד פעם. איי, 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 עוד פעם, יש פה בעיות, רק רגע. נו, מה קורה? פתאום הזום הפסיק.
הרמקול של כבוד הרב עוד פעם סגור.
כן, אבל אני גם לא רואה אתכם, משום מה. רק רגע.
לא שומעים.
רק רגע, רק רגע.
כבוד הרב, תפתח את הרמקול.
אני לא יכול לפתוח את הרמקול, רק רגע. רק רגע. רק רגע. עכשיו זה מטופל, זה בסדר? כן, עכשיו בסדר? בסדר. טוב, אני מצטער על כל ההפרעות האלה, אני אשלח תלונה אל המערכות. טוב, ובכן, איפה היינו? כן, יש לנו גבריאל. גבריאל עושה דין, כן, המלאך שעליו מדובר, עוד פעם יש פה בעיות, רק רגע. זהו, חזר. חזר? חזר. בסדר. טוב, אז אנחנו מדברים כאן על גבריאל. גבריאל הוא המלאך שמכה במחנה השור. מה זה גבריאל? זה מידת הדין. כן, גבורה. גבורה, מידת הדין. וזה אגב קשור לשאלה בשביל מה אנחנו צריכים שתהיה גאולה, שיהיה משיח. יש לנו בזה מחלוקת גדולה עם הנוצרים. הנוצרים סבורים שהמשיח בא כדי להביא אהבה לעולם. ואנחנו חושבים שאהבה לא צריך בשביל זה משיח. הרי ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, אנחנו כבר יודעים לאהוב. החידוש של המשיח זה כדי לעשות צדק. לכן כתוב, ושפט בין הגויים. כלומר, מי שבא לעשות דין בעולם, הוא באמת הראוי להיות המשיח. לכן גם גבריאל, כשהוא בא עכשיו לחסל חשבונות, כלומר, בא להשלים את ההיסטוריה, הוא בא לחסל חשבונות עם אשור. לכן הקדוש ברוך הוא פונה דווקא לגבריאל. ואומר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוד פעם. אני מצטער על כל ההפעות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, מגלך נטושה? נטושה הכוונה מושחזת. יש לך מגל. מגל זה בא לקצור. אמר לפניו ריבונו של עולם, נטושה ועומדת מששת ימי בראשית, שנאמר, מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה. זאת אומרת, שהמלחמה בין ישראל לבין אשור, איננה מלחמה מקרית, היא חלק מסדר העולם. לכן היא נטושה כבר מששת ימי בראשית. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אותו הפרק, זמן בישול פירות היה. זאת אומרת, זה הזמן שבו הפירות מבשילים בשדה. מה אכפת לנו? כשהפירות בשלים צריך לקצור אותם, צריך להשתמש במגל כדי לקטוף אותם. אמרנו, הקדוש ברוך הוא לגבריאל, כשאתה יוצא לבשל פירות, יזקק להם. זאת אומרת, יש התאמה לא רק עם התוכניות שעשית מבראשית, זה בעצם חלק מסדרי העולם הביולוגי אפילו, הבוטני. יזקק להם שנאמר מדי עוברו ייקח אתכם, כי בבוקר בבוקר יעבור ביום ולילה, וירק זוועה הבין שמועה. אמר רב פאפה, היינו דאמרין, שזה מה שאומר הפתגם, אגב אורחך, תוך כדי דרכך, לבעל דבבך השתמה, אם כבר אתה בדרך למשהו חשוב, תשתמש בזה גם כדי להילחם ביריבך. ויש אומרים, עכשיו, עד עכשיו ראינו שתי דעות, ביד עיקה או באצבע עיקה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. ויש אומרים, דעה שלישית, בחותמן נשף בהן ומתו. מה זה החותם? החותם זה המקום של החיות, ויפח באפיו נשמת חיים. אז כשאדם חוזר לשורשו הוא נידון. כן, הרי אם אדם חי את חייו בלי לתת דין וחשבון, הוא לא חוזר אל שורשו, הוא לא נידון. אבל לפעמים האדם נשאל, מה עשית עם החיים שנתנו לך? זה קורה בראש השנה. בראש השנה זה היום של הדין, כי זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז הוא אומר לו, בוא נחזור אל הרגע הראשון שבו בראתי אותך. הנשיפה הראשונה הזאת של ויפח באפיו נשמת חיים, היא בעצם הייתה הזמן שבו הוטל עליך תפקיד, האם אתה יודע לעמוד בתפקיד הזה או לא? ולכן נשף בחותמן, הכוונה שהוא מעמיד אותם לדין. ומתו שנאמר, וגם נשף בהם ויבשו. רבי ירמיה בר אבא אמר, כפיים ספק להם ומתו. מה זה כפיים ספק להם? עשה תנועה כזאת. כן? עם שתי הידיים שנפגשו זו בזו, וככה מתו חיילי סנחריב. מה זה אומר הסיפור הזה? בכל יד, אם אני זוכר טוב, יש חמש אצבעות. אני ספרתי לאחרונה, ראיתי שביד ימין יש לי חמש אצבעות, וביד שמאל יש לי חמש אצבעות. מתוך זה, מה שאני זוכר מלימודי מתמטיקה שלי מהתיכון, אני יודע שחמש זה עשר לחלק לשניים. כלומר, כל יד זה חצי עשירייה, כשאני מחבר אותם יש עשירייה. והעולם נברא בעשרה מאמרות. העולם המושלם זה מספר עשר. במציאות אנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם של פירוד. יש חמש מול חמש. אבל כאשר העולם מגיע לידי השלמתו, זה נקרא... אוי, עוד פעם. כאשר העולם מגיע לידי השלמתו, זה נקרא ספיקת כפיים. חמש מתחברים לחמש. בעולם מושלם, הצבא של סנחריב אין לו מקום, זה מה שאומר רבי אבא, רבי ירמיה בר אבא, כל של הרס מהסוג יהודים שהקטן, להבדיל, כי אנחנו חיים בתקופה כזאת, וירוס, כשיש עדיין פרץ שוב, גל שני קוראים, עשרה חיילים, הושעה, מספר נעם, אמר תשעה, הם שלו ארבע משעה, זה תליה אחת, שנשאר. זאת אומרת, או שנשאר עשרה, שזה התחלה בעשרה מאמרות, אז יש עשרה ילים שמכינים, או תשעה זה של צימום של עשר, זה כלליות. יש לי שרבי יהושע בן לוי, ארבעה עשר, ארבעה אמר, שניים, שלושה גרגירים, ארבעה משל, הכל. מה זה עשר? יד, יוד, ד. דיברנו אחת, כזו שהוא חתמש בידיים. ואילו סנחיב שבא מכוח הפירוד, נשאר לו ארבע עשר, יד אחת. אבל אני אמר, חמישה. חמישה זה עד חמש אצבעות. מי הנחריב, הוא עצר, בנה, סופר אותו, נבוכדר, שייל בצבא של סנחריב, אחר כך מלך בבל, נבוזרדן, הצבא, נבוכדנצר, אלה נשארו. נבוזרדן, גמרה. מאיפה אתה יודע שנבוזרדן נשאר חיים? זה תורת, גמרה. נו, תורת שכך היה. נבוזרדן, מאיפה? דרך פסוק בידי, עבד ירוויה, כבר כשנבוכדן משלן, אז הוא הסתכל לתוך בעה דמויות. מזה אנושיים, חנניה אל אדם, רביעי זה על אח שהציל אותם. ונבוכד דומה, בר אלהין. בר אלהין זה מלאך. זאת אומרת, נבוכדנצר יודע איך מלאך נראה. מאיפה מלאך נראה? כי הילאן אך ישר. ואילב דחזיה, אם לא שראה פעם אחת, נע יד, פה הוא ידע, איך נראה מלאך. סנחריב, ופת האלה בניו נשארו בחיים, ואיש תחת רוכב, ושרי עצר, איקו. אם נשאר חי זה כתוב מפורש, שני הרגו אותו שניים, נבוכד נצר, אנחנו יודעים, ובסך השארו, זה באמת יכול שנשאר. זה בלו, נשאר חמש דמויות, הם הדרשות אשר את עמידת בבל, מה? כדי לנבוכד נצר, ממלכת, זאת אומרת, אתה מפסיס דנות, אתה הופך להיות שיח, ואתה לא הופך את גוג ומזוג, אז הדבר הזה מביא פה שבר לחורבן, מכאן לחשפס הזדמנות, יספח, יחכה, אבל זה כבר קשור למאורעות אנו. ככה, אחרי שהיא נכנסה לכל עם האלה, שהיה חיסול בונות עם ממלכת אשור, נכנס אחר כך לסוגיה מאוד על איזשהו דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין, ואפילו אם שבה אין אדם פלטם, בזאת, תוק בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, ולכן השיעור. ולכן הוא מתנצל על הטכנולוגיה. כל טוב. שלום.